שאל השואל ואמר שהוא נדהם לשמוע שנשיאת בית המשפט העליון מתבטאת בביטוי כל כך לא תרבותי כנגד שרת המשפטים, שכאילו היא מניחה אקדח על השולחן. ואז מתוך זה הגיע לכלל מחשבה שאולי באמת יש איום חמור מאוד על בית המשפט, שבגלל זה נשיאת בית המשפט יצאה מגדרה והתבטאה בהתבטאות שלא ראויה לאדם נורמטיבי, כל שכן לנשיאת בית המשפט העליון. ולכן הוא שואל, האומנם באמת יש סכנה לבית המשפט על די ההצעה הזו ששרת המשפטים מקדמת, שאכן אפשר לבחור שופט לבית המשפט העליון מהמועמדים שקיימים על פי רוב, לא ואין צורך ברוב מיוחד, דבר שיקנה לבית המשפט העליון אפשרות להטיל וטו על כל הצעה והצעה. האומנם יש בזעקתה של נשיאת בית המשפט העליון כדי לומר שבאמת יש סכנה לבית המשפט העליון? תשובה, לעניות דעתי שגתה בכך נשיאת בית המשפט העליון שגיאה לא רק בהתבטאות האומללה הזו, אלא היא שגתה בכך שכאילו בית המשפט העליון צריך כל הזמן לקבוע בכל רגע נתון מי הם אשר ייכנסו לשעריו כשופטי בית המשפט העליון. עלינו לדעת שיש כללים של קידום שופטים בישראל, ואין צורך לסטות מן הכללים האלה, כי כל סטייה מן הכללים האלה יוצרת חס ושלום נראות כלפי הציבור שיש כאן יד לוחצת יד וחבר מביא חבר. וכדי להבין את הדברים האלה נעיין בברייתא במסכת הובאה מסכת סנהדרין דף פ"ח עמוד ב', נאמר שם כך: תניא, משם כותבין ושולחין בכל מקומות, כלומר בית הדין הגדול שהוא סנהדרין, לא כמו בית המשפט שלנו. בית המשפט העליון שלנו איננו משתווה כלל ועיקר לסנהדרין, כי הסנהדרין לא רק שהוא גדול 72 ובית המשפט העליון אינו כזה, אלא בית הדין הגדול יש לו סמכויות שהוקנו לו גם בענייני ניהול האומה והמדינה, ולא רק סמכויות שיפוטיות כפי שהחוק העניק לבית המשפט העליון, אלא שבית המשפט העליון נטל לעצמו גם סמכויות חוקתיות שהמחוקק לא נתן לו. אז בית הדין הגדול יש לו סמכויות אמיתיות גם בדברים לאומיים ומדינתיים, ולא רק הלכתיים ומשפטיים צרופים. ונראה רבותיי איך ומהם דרכי הקידום לבית הדין הגדול. משם, כלומר בית הדין הגדול, כותבים ושולחים בכל מקומות כל מי שהוא חכם ושפל ברך ודעת הבריות נוחה ממנו יהיה דיין בעירו. כלומר הדבר ברור שבית הדין לא יהיה דיין במקום אם אין לו הכשרה של ידין ידין, אלא ברור שהכשרה ידין ידין ניתנת על ידי המוסמכים לתת הכשרה ידין ידין. אבל בית הדין הגדול שואל את הנציגות המקומית מי מבין אלו שיש להם ידין ידין ראוי מבחינת המעלות המידותיות ודפוסי ההתנהגות המעשיים שלו להיות גם שופט, כי לא כל אדם שקשיר בכישורים שיפוט משפטיים הוא גם קשיר לשיפוטים בכישורים שיפוטיים, כי כישורים שיפוטיים הם מעבר להשכלה המשפטית, הם ביכולת להתנהל עם בני אדם, לקרוא בצורה נכונה את הסכסוכים או את הספקות ולהתמודד עמם. ובכישורים האלה יש צורך מלבד מעלות הגיוניות, מעלות מידותיות, דפוסי התנהגות הולמים. בית המשפט העליון או בית דין הגדול לא יוכל לדעת מרחוק מהו מצבו האישיותי של זה שקיבל ידין ידין. ידין ידין זה קישור או אישור על כושריו, על ידיעותיו, על השכלתו המשפטית או התורנית או הלכתית, אבל לא על דפוסי התנהלותו. ואז הציבור מלמטה בוחר ואומר, מתוך הידין הידין, אלו ואלו הם נראים אישיות שיודעים להתנהג עם בני אדם, עם הבריות. ואז רבותיי, ממנים אותו דיין בעירו, ולאחר שהוא דיין בעירו, ונבחן במבחן המעשה, ובמידה והוא מצליח, אזי מעלים אותו, משם מעלים אותו להר הבית. בהר הבית יש בית דין סנהדרין קטנה, אז מדיין מקומי, ככל שהוא הוכיח את עצמו, אז הוא מגיע לדרגה של סנהדרין קטנה בהר הבית, ושם הוא נבחן במבחן של התמודדויות של דיני נפשות. והיה אם הצליח, משם הוא עולה לעוד תחנה של סנהדרין קטנה, שהיא לשכת הגזית, איך קוראים לה, לעזרה. משם אם הוא הצליח הוא עולה מעלה לשכת הגזית, שזה בית דין הגדול. ואם כן, איפה? זו הדרך הנכונה לבחירה. עכשיו בואו נסתכל בימינו שלנו, אין לנו לצערנו את התנאים האלה, אבל מעין אלו יש, מי נבחר לשופט בישראל? מי שעבר את המסלול של כושר המשפטי, דהיינו השכלה משפטית, התמחות, עריכת דין בדרך כלל. ואז מתוך זה, כשרואים את הידע המשפטי שלו ואת היכולת המעשית שלו בהתמודדות עם עניינים משפטיים, אם גם הוא יש לו ציבור מאחוריו שחושב שהוא אדם ראוי, אזי הוא נכנס לפול, לבריכה, למאגר של המועמדים, וכך הוא נבחר לבית משפט, איך קוראים, בית משפט השלום, משם לבית המשפט המחוזי, עולה מעלה מעלה. ומי הוא זה אשר נבחר בית משפט העליון? הללו אשר כבר עברו בדרך כלל את מסלול הקידום הזה, או מישהו שבאמת בעל השכלה משפטית, אף על פי שלא עבר את המערכות המשפט ואת המשפט, אבל בעל השכלה משפטית וידוע ומפורסם, אז הוא נכנס בתוך הפול הזה, בתוך המאגר הזה. אז הועיל והוא נמצא בתוך המאגר של המועמדים הראויים, מדוע ולמה יהיה צורך לתת מעמד של וטו לבית המשפט העליון? זה נשמע לא טוב, זה נשמע שכאילו חבר מביא חבר, זה משמע שהם רוצים דווקא אג'נדה מסוימת, וזה מה שגורם להתמרמרות בציבור, זה מה שגורם למשבר אמון כלפי בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הוא צריך להיות עליון נעלה, אבל הוא צריך להיות נעלה גם כן מפני מאבקים, הוא לא צריך להיכנס למאבקים. אז הואיל ונקבעו בחוק כללים מי ראויים להיות מעומדים, איך אפשר לזלזל בציבור שעומד מאחורי אותם מעומדים והגיש אותם, במיוחד שכאמור כבר עברו את כל התבחינים, הם עוברים ועדות, כל אלה הם עוברים ועדות ותבחינים כדי לראות אם אכן באמת הם ראויים או לא ראויים לשמש כשופטים בית משפט שלום, משפט מחוזי, מאוחר יותר משפט העליון. הואיל והם עברו תבחינים, למה ליצור מצב שכאילו הבחירה של פלוני במקום פלוני היא בעצם יותר אישית, יותר קשורה בקשר האישי אסור שנחיזות כזאת תראה. ולכן לנו דעתי צודקת שרת המשפטים במהלכיה אלו, והיא לא באה ממקום כפי שמסבירים אותה חס וחלילה לערער את מעמדו של בית המשפט העליון. היא באה ממקום שהיא רוצה ליצור מערכת של אמון בין הציבור ובין בית המשפט העליון, מערכת של איזון בין בית המשפט העליון ובין הציבור הרחב, שהדברים יהיו מאוזנים ויהיו נראים כאכן באמת שיש ערכים דמוקרטיים, יש כנסת מחוקקת, יש ממשלה למשול, יש בית משפט לשפוט, ולא חס וחלילה הבית משפט העליון הופך להיות בית משפט שהוא המחוקק והוא המושל והוא השופט. הרי ערבוב רשויות כאלו זה פוגע פגיעה חמורה מאוד בערכי הדמוקרטיה. משום כך צר לנו לומר שהשופטת נאור, נשיאת בית המשפט העליון, אשר באמת בדרך כלל היא נאורה בדרכה, הפעם כשלה בלשונה, אבל אפשר שהכישלון הזה בלשונה מבטא משהו, משהו בסיסי שמובנה בתפיסת עולם של בית המשפט העליון, שצריך בדיקה מחדש על ידי שופטי בית המשפט העליון. רבים רבים מתוך שופטי בית המשפט העליון שכבר היום אינם מכהנים שם, שהתנגדו לגישה הכל כך סלקטיבית הזו, הגישה כל כך מבקרת, שלא ייכנס מישהו לבית המשפט העליון אלא אם הוא שייך בדרך כלל לאותו מעגל, לאותה תפיסת עולם, לאותה אג'נדה. הרבה מתוך השופטים התנגדו. הגיע הזמן שבית המשפט העליון אכן יעשה חשבון נפש לטובת המשפט, לטובת בית המשפט העליון, למען יוקרתו, למען האמון בו. זו הדרך העולה בית אל, וזו התשובה אשר צריכה לנתן לשואלים מתלבטים כמו השואל ששאל אותנו את השאלה הזו. רבי חנן ואנקה שומע סעד רבי.